היי ניב.
היי גילי.
היי מאיה בניסן, העורכת שלנו.
היי מאזינות ומאזינים.
איזה מוזיקלי אתה. אתם על תרבות יום א'.
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ ש...
כבר ביום ראשון אני אספר לכם על הדברים המעניינים בתרבות השבוע.
ומה ביניהם, גילי? מה בטנה?
מה בטנה? הטנה שלנו, יש להודות על האמת, הולך ומתכווץ.
הטנה שלנו הופך לעגלה ריקה.
הטנה שלנו התחיל כעגלה ריקה. היא לא מתמלאת בשום צורה. אבל אנחנו נדבר על הבנים שבחבורה, הנערים שבחבורה, איך תרגמו את זה?
לא יודע.
The boys in the band.
כן. נדבר על זה.
נדבר על זה.
אל תרחיבי עכשיו.
אוקיי, וגם נדבר על שני סרטים תיעודיים, גם הם בנטפליקס.
כן, אחד של סר דיוויד אטינבורו, ועוד סרט אחד שאולי שמעתם עליו, על תמנונה? תמנונית?
תמנונית, מורתי התמנונית.
תמנונית אמרים.
וגם יהיה לנו סיבוב מהיר, ובואו נדבר על הספר של נורית גרץ החדש, ובכלל מה קורה עם ספרים.
ואדם סנדלר, וליל דיקי.
ליל דיקי.
כן. יהיה, אני מקווה, מניח את הדעת, זה הסופרלטיב הכי...
מעניין במידה סבירה. אבל לפני זה אני רציתי לשאול אותך, אם אתה מכין את כיסך ושם בהם אורז, לא מבושל.
כי מה אמור לעשות באורז?
אף על פי שכאילו, באמת, את האורז שאנחנו הולכים להשליך על אחינו החוזרים לארץ.
אה, בקטע כזה.
בקטע כזה, אולי עדיף לבשל אותו, שיתקע להם בשערות, יא חצופים, יא רעים.
אני מבין שאת מרה? קצת על זה ש...
כמו כל השמאל, כמו כל השמאל, אני מרירה.
על זה שיש אנשים שטסו לחול?
שטסו, נמלטו, כנפולת של נמושות.
שידם ודרכונם היו...
בחיוג המהיר של הדקה ה-90.
כן.
כן, רבים הנופים שהציפו את פידי בשבועות האחרונים.
פיד האינסטגרם שלך.
פיד הפייסבוק שלי, עוד רשת חברתית אחת ואני לא אהיה. אז אני כמו הזקנים בפייסבוק, אבל גם שם... בוא, אנשים היו בכליל,
כן.
הם במקרה הטוב, כן? Mm-hmm. במקרה החמור יותר, הם היו ביוון בכל מיני מקומות, ובמקרה ממש בלתי נסלח, אנשים הסתובבו להם עמוק באירופה, ונהנו ממזג אוויר כזה, אתה יודע, צונן שמצריך איזה שריג קל בערב?
אני מכיר שני אנשים, אני לא אנקוב בשמם, כדי לא לבייש אותם ולא להלבין את פניהם בפומבי.
כן.
אבל שנסו לעשות טיול ביער השחור.
אוי, איזה מנובלים, באמת. כן. אני מקווה שנדבקו להם עלוקות לרגליים.
נדבקו דברים אחרים.
כן?
שזה חלק מהעניין, כן. האמת שספציפית לא הם, אבל אני מכיר אנשים שנסעו לחול, נמלטו להם על נפשותיהם מהשחי הישראלי, וחזרו דבוקים בקורונה.
מה אתה אומר?
כן. אגב, אני רוצה להגיד לך שאני בעצמי לא הייתי טס עכשיו. היית טסה?
הייתי טסה.
אוי, נו, באמת, מטוסת תרבית מעופפת.
טסה כמו נינג'ה.
שדה תעופה.
טסה,
זה פחד אלוהים.
טסה, טסה, בלי לחשוב בכלל. טסה וטיסה.
היית מכניסה את עצמך?
מוטב לבדי הייתי טסה, מאשר עם כל המשפחה שלי שאיתם אני מטלטלת מגינה לגינה פה בעיר הזו.
אבל מה עם המחלה?
מה
עם המגפה?
תראה, מחלת הנפש שאני לוקה בה כרגע. התמוטטות העצבים, זה לא יותר טוב.
אז את ממליצה, את אומרת כן לטוס, אבל נגיד להכניס את עצמך לכזה קונדום ענק, כמו באקדח מצחוק.
כמו באקדח מצחוק! שניים היו להם, אחד על השני.
כן.
כי אתה לא יכול להיות בטוח מדי.
בדיוק, סייף סקס.
סייף סקס.
אם אנחנו כבר בסייף סקס, גילי,
כן.
בואי נלך לנערים שבחבורה, הגברים שבחבורה, הבנים שבחבורה, איך שלא תרגמו את הדבר הזה, the boys in the band. אז בראשית, או לא בראשית בעצם, בשנת 1968 היה מחזה שנקרא The Boys in the Band, מחזה ניו יורקי כזה, שכתב מט קרולי, נכון? כמו קרולי מהשד מבשורות טובות, זוכרת אותו?
כן, ברור.
אז לא הוא. אז מט קרולי כתב את זה, זה מחזה שמספר על 7, 8, 9 גברים הומואים שעושים לילה בדירה כזאת במנהטן, ו... כל האינטראקציה ביניהם, ובעצם המחזה הזה במקור שפך אור על תרבות שעד כה הייתה ממש תת תרבות, ולא הכרנו אותה, בטח שלא בזרם המרכזי. שנתיים אחר כך לא הכרנו, כאילו הייתי ב-1968, ואני זוכר שהמחזה הזה יצא, איך הבנתי אחריו את התרבות ההומו הייתה הרבה יותר טוב. שנתיים אחרי זה...
אר סגור.
בדיוק. שנתיים, יאללה. אולה קליפה. ולכן שמה של היבשת היה קליפורניה. שמעתי פעם את ארסגור אומר את המשפט הזה.
אוקיי.
עכשיו, שנתיים אחרי זה, הבמאי וויליאם פרידקין, שגם בהמשך עשה את הקשר הצרפתי, ומגרש השדים.
אתה שוב עושה את התנועה הזאת של המערבולת עם היד, כדי לסמן את הראש המתהפך של ה...
בדיוק, של האי. אז וויליאם פרידקין ביים מהמחזה הזה סרט, והסיפור זכה לעוד יותר תעודה, ועכשיו...
ידה, ידה, ידה. ריין מרפי. כך שאני, ריין מרפי כנראה מסונדל, מחר את נשמתו לנטפליקס, והוא מסונדל להביא להם תוצרים.
זה כמו החוזה של ג'ורג' מייקל בסוני, כאילו זה לא ייגמר. זה לא ייגמר עד שלא תספר.
מה מזכיר לי החוזה הזה של ריין מרפי? שאני כאילו בא לי להגיד לו, אם הם מחזיקים אותך שם בניגוד לרצונך, תמצמץ 3 פעמים. זה מזכיר לי את החוזה של אריאל בת הים הקטנה, עם אורסולה המחשפה, שגנבה את קולה. וכאילו בלתי אפשרי להשתחרר מהחוזה הזה, באמת אני רוצה להגיד לו, אנחנו נבוא לחלץ אותך.
לדעתי הסדר הוא הפוך, כמו שהיו אומרים בשירים ושערים, כי זה הוא בעצם לוקח את כל מה שהיה לו במגירה והוא לא עשה, וכל גוף שידור אחר או פלטפורמה סטרימינג אחרת.
כל הפתקים שלו בסמסונג, הערות לעצמי.
כן, אז כל הדברים שנדחו כבר על ידי אחרים, הוא אומר, יאללה, בחוזה שלי בנטפליקס אני זורק עליהם הכל, הכל המפיקים האלה. וזה הוא שמנצל אותם, לא הם אותו. אז הדבר החדש שהוא מביא זה גרסה חדשה למחזה הזה, לסרט הזה, עם קאסט כזה מאוד עכשווי.
קאסט מאוד עכשווי, אבל לוק מאוד נאמן למקור.
וכשאת אומרת לוק מאוד נאמן למקור, לא זו בלבד שהם המשיך, זאת אומרת, לקחו את המחזה, אגב, קרולי כתב גם את התסריט הנוכחי, ולא רק שזה הסרט מתרחש ב-1968, אותו דבר, באותה דירה, במנהטן.
כן, ויזואליה מאוד מאוד 60'sית בואכה 70's.
אבל גם האסתטיקה שעל המסך היא מאוד 60'sית, אפילו לא 70's, כי זה נורא נורא תיאטרון מצולם.
נכון.
זאת אומרת, מישהו מדבר, ואז כולם, הם לא רק שהם שותקים, הם גם כאילו מסתכלים עליו עם יד על המותן, וכאילו עוברים לאיזו תנוחה כזאת, איזו מין הוראת בימוי שאמרו להם, ועכשיו כולכם מסתכלים עליו ושמים יד על המותן.
וגם יש שם את המחווה הזו ששמורה לתיאטרון, או כן. לסרטים לא טובים פשוט, שבה מישהו מדבר ממש מדם ליבו על איזה עניין, ממש נושא נאום, דורש את דרשתו, ואז הוא מסיים, ובן שיחו מוחא לו כפיים בזלזול.
מחיית הכפיים הסרקסטית.
יפה מאוד. כן, לא, זה... לא הייתי בחיים בסיטואציה שבה מישהו מחה למישהו כפיים על ביצועיו העלובים בתחום נסיעת הדרשות.
כן, לא הייתי בחיים שלי מחוץ לאולם תיאטרון בסיטואציה שבה הדבר הזה קרה.
יפה מאוד, ניב, יפה מאוד.
כן.
לא, לא, אבל באמת מה שמאוד ברור אסתטית זה שיש שם רפרור למקורות התיאטרליים של היצירה הזאת. הבית שבו זה מצולם כן. נראה כמו סט של תיאטרון, יש לו כזה מין שתי קומות, חזית פתוחה, זה ממש נראה כמו מישהו שביקש לבנות תפאורה, כדי שתראה ממש את הקוליסות של ה... של ההפקה הזו.
בסדר גמור, אני מבין את יחסי הגומלין שניסו לעשות פה בין המחזה והסרט שמבוסס על המחזה לסרט העכשווי. אבל למה השטיקים האלה? זאת אומרת, למה לא לעדכן גם... מה זה הסיפור הזה שכשאנשים מדברים רק במונולוגים וכולם מסביבם שותקים? זה לא קיים! זה לא קיים, אי אפשר כבר לראות את הדברים האלה, אי אפשר לסט אותם.
תראה, אתה מדבר מאהבת התיאטרון היוקדת שיש לך.
זה לא קשור לאהבת תיאטרון, גם בתיאטרון זה כבר לא קיים. גם בתיאטרון עכשווי, את רואה מחזה, את יודעת שכתב מישהו במאה ה-21, לא שעושים שוב את מצחיקונת או את קזבלן, יש את העניין הזה של אוברלפינג דיאלוג. הטכניקות האלה, את יודעת, יש דינמיקה, יש יחסי גומלין בין הקולנוע לתיאטרון, בין המדיומים, בין הטלוויזיה עכשיו. הדברים לא נשארו מיושנים כמו שהם, ופה זה ממש יבוא as is של מה שהיה, במובן שהוא לא טוב בעיניי. כאילו, זה לא משרת את הסיפור, וזה לא משרת את האסתטיקה של היצירה הזו.
אני קצת חולקת עליך.
יש!
יש!
אחד אוהב.
גם בגלל שלא מפריע לי שמבחינה אסתטית זה נראה כמו תיאטרון, וגם כי אני חושבת שיש ערך בלהביא את החתיכת ההיסטוריה הזאת לקהל העכשווי, עכשיו כמו שהיא הייתה. במובן הזה שכמו שאתה מסתכל על סרטים, קומדיות שצולמו ברייך השלישי, אוקיי? אתה לא, הם לא מצחיקות אותך, אתה לא רואה את הערך הקולנועי שלהם, אבל אתה מסתכל על זה ואתה רואה ערכים של חברה.
מה זה? הגסטאפו מת מצחוק, מה?
ערכים של חברה, אתה רואה מה היה חשוב, אתה רואה מה העסיק את האנשים באותה תקופה, מבחינתי שאני רואה...
משתגעים על לני.
זה טוב, זה יכול לתפוס. לני הבן או לני הבת, זה מה שישאלו אותך עכשיו בלב תל אביב.
ברור של ריפנשטל, כן? אבל בדיחות שואה לא מצחיקות בצד, את אומרת, בואו נראה את זה במדיום הקולנוע, אבל יש כזה סרט כבר, של וויליאם פרידקין, ובשביל לסמן עוד וי על הפקה של ריין מרפי בנטפליקס, ועוד וי על היציאה מהארון של ג'ים פרסונס, שהיה במפץ הגדול, ואז עכשיו הוא פתאום הפך לאיזה מין קבוע כזה אצל ריין מרפי, נכון? ומחצין את ההומיות שלו שהוחבאה המון שנים בקומדיית המיינסטרים ההיא. בסדר, הכל ראוי ומוערך ואחלה, ואני שמח בשבילו, אבל איפה עדכון הגרסה קיים? אפשר לראות הסרט ההוא פשוט.
טיב, אנחנו מקודם שמענו אותך בביצוע המופלא לחיקוי של הר סגור.
כן, מעשה מופלא.
ולא רבים יודעים, אבל...
זה לא באמת חיקוי, זה חיקוי של חיקוי. אני לא יודע לחכות. אני יודע לשמוע אנשים מחכים, ואז נגיד, בעצם אפשר לעשות את זה ככה. אז החיקוי של הר סגור זה מחיקוי ישן של זר חוביץ'.
הבנתי.
כן.
השאלה, אם החיקוי המופלא שלך, של דיוויד, סר דיוויד אטנבורו,
כן.
האם גם הוא מבוסס על חיקוי של חיקוי?
אמת שכן. אני לא זוכר של מי, אבל אני זוכר ששמעתי מישהו עושה דיוויד אטנבורו ואמרתי, אז אפשר לעשות את זה ככה. ואז זה כזה, during my lifetime, the temperature of the oceans have increased magnificently.
וואו, אתה יודע, אני עוצמת את העיניים, ואני נמצאת בסלון של שושי ומנדי איזיקוביץ' ברחובות. שם אבא שלי בעצם יש שתי אופציות למה אפשר לראות בטלוויזיה חדשות.
The male is about to seduce the female.
או
national geographic. He's engaged in his mating.
ושם אתה יכול באמת, כאילו, סוף שבוע קרישים, זה כזה, ייי, יושבים ורואים קרישים. כאילו, זה מה שאבא שלי הכי אוהב בעולם.
איזה שיעמום.
לכן היה לי קשה מאוד. אבל לא רק בגלל זה, לראות את הסרט החדש של אטנבורו.
קודם כל, את גורמת לי להרגיש בר מזל שאבא שלי הוא חובב ונדם, ולא דיוויד אטנבורו.
כן.
כן, דאבל אימפקט, טיים קופ, מה שאת רוצה, הכל היה בסלון.
מדהים.
כן, אנחנו מדברים על הסרט החדש לו.
על פני האדמה.
83 דקות, שזה בעצם הדבר הראשון שהוא עושה בנטפליקס, נכון?
כן.
אז כאילו לקחת את כל היצירות של דיוויד אטנבורו לאורך השנים, ולקבץ אותם ליצירה בת 83 דקות.
וגם להציג אותה כאיזה מין יצירה אחרונה של החיים שלו, המורשת שלו ומה שהוא משאיר לצופיו החדשים, הישנים ולאלה שהתווספו עם ירצה השם בעזרת הנטפליקס.
כן, אז בעיניי הוא יוצא פה תרחן ומוסרני ונוצרי בצורה יוצא דופן, ואני ממש תצבנתי מהסרט הזה.
אוקיי.
מה זה הווי ווי ווי הזה שהוא כל הזמן מדבר? ווי, אנחנו הרסנו, אנחנו עשינו.
כן, רק צריך להגיד שמה שהוא אומר שם בסרט זה בעצם איזושהי קינה ארוכה על האופן שבו האדם הרס את כדור הארץ והביא אותו למצב של קרוב לכליה.
אנחנו הרסנו אותו.
כליה? כליה.
כליה?
כליה, אני חושבת, כליה זה אולי האיבר.
חכי, תכף אנחנו נתווכח על תמנונה או תמנונית.
אוקיי.
הדברים האלה, אני לא יודע.
לסוף.
כן, לסוף.
אסון גדול.
בדיוק. אז את יודעת, יש בזה משהו נורא נוצרי בלקחת את האשמה עלינו, ולהגיד אנחנו, 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 the royal we. כאילו כולנו ביחד בצרה הזאת, כולנו ביחד...
פשענו, פשענו.
עשינו את הדבר הזה. אז קודם כל, לא כולנו ביחד בדבר הזה, כי נגיד את כמות גזי החממה שנפלטים לאטמוספירה, זה לא את ואני, וזה לא ישנה אם נשתמש בתרסיס כזה או תרסיס אחר. 70% מהכמות הזאת נשלטת על ידי איזה 3% של תאגידים, כן? אז מה אתה רוצה ממני? וכשאתה אומר, צריך לאסור על אזורי דייג פה ואזורי דייג שם, מה אתה רוצה ממני? מה אני אמור לעשות עם זה?
אתה אמור לצקצק קולקטיבית.
כן, שזה מה שהוא עושה, מצקצק קולקטיבית. הרי כשהוא נותן דוגמאות טובות, נגיד, הוא נותן דוגמה על איך קוסטריקה הצליחה לחדש את היערות שלה, כן? אז ממשלת קוסטריקה חוקקה חוק שעזר ליערות שלה לצמוח מחדש. אתה צריך לדבר לממשלות. מה זה עוזר לעורר את רגשות האשם שלי כאזרח כדור הארץ? למה זה טוב? כאילו, זה מין תחביב חדש של האדם המערבי. ויגיד, זה אנחנו, זה אשמתנו, אנחנו הרסנו את הכדור, מה אנחנו יכולים לעשות? מה זה יעזור אם אני אפחית? אגב, אני מפחית נגיד בצריכת הבשר שלי בצורה משמעותית, אבל מה זה משנה אם בסין מיליארדים של בני אדם עכשיו אוכלים בשר יותר משהם אכלו אי פעם? זה זניח, זה סתם, כאילו יש בזה משהו כל כך גם שמתענג על המטיפנות.
כן.
אני אתן לך עוד דבר אחד שמעצבן אותי, יש שם הרבה דברים שמעצבנים אותי, ואני אבוא עם סר דיוויד אטנבורו חשבון ביום שישי כבר בעיתון. כאילו הדבר האחרון שהכי מעצבן אותי, זה כשהוא מדבר על, מעבר לכל מיני מוסר כפול וסתירות לוגיות פנימיות שיש לו שם, כשהוא מדבר על אנחנו, התיירות, התיירים, אנחנו נתסים, גבר, מי מסד את ז'אנר התיירות האקזוטית בעולם? מי גרם למיליוני תיירים לרצות להגיע ולראות את הפינות הנסתרות והאקזוטיות בכל העולם, אם לא אתה?
כן.
אז כאילו, אולי תיקח קצת אחריות גם לפני שאתה אומר, אנחנו הרסנו, ואנחנו עשינו, ואנחנו זה ואנחנו זה. אני לא הריתי בשום גורילה.
אני חושבת פשוט שכשראיתי את הסרט, הוא פשוט נראה לי מאוד מאוד מיושן. במובן הזה באמת של להקות עם זרדים ומקלות על הגב שלך ולהתייסר קולקטיבית על משהו ש...
הוא לא קורא לפעולה, הוא לא מניע לפעולה, אין בו גרם של אקטיביזם.
וזה גרם לי מאוד מאוד לחשוב על סרט תיעודי אחר שעליו דיברנו כאן, חווה קטנה גדולה.
ממש, אבל, ממש.
שם לא טוב לסרט, אני לא יכולה להדגיש עד כמה אני ממליצה על הסרט הנפלא ומעורר ההשראה הזה, שבאמת מוצא פתרון, שמדבר איתך על היופי של הפתרון. אני חושבת שאתה לא יכול לשנות את מצבו של הכדור אם אתה לא ממשלה, אתה יכול להשיט איזושהי רגולציות על עצמך, להפחית בשר, לא לעשות הרבה ילדים, לנסות לאמץ אורח חיים כמה שפחות מזהם.
לא להדליק מזגן.
לא להדליק מזגן, נראה אותו אגב מעביר פה את הסוף שבוע האחרון. כן. בוא דיוויד.
בהחלט.
שר כוח דיוויד.
בקיצור,
סר. היה לי לא פשוט עם הסרט הזה, ולא רק בגלל שהוא מזכיר לי את בית אבא. וקצת היה לי חשק לשלוח את דיוויד אטנבורו, לדבר עם גרטה טונברג.
כן.
ולדבר איתה, לראות איך אתה הופך את הנושא הזה של אקולוגיה ושימור כדור הארץ למשהו קצת יותר אקטיביסטי.
בהחלט, אבל רגע, יש עוד סרט בנטפליקס, יום מלא נטפליקס היום, אה?
יום מלא נטפליקס, זה בערך המקום היחיד עם דופק.
בערך. נטפליקס וכאן.
נטפליקס וכאן, כפרה עליהם.
אז יש גם את מורתי התמנונית?
מורתי התמנונית, על המפגש הבלתי אמצעי בלב ים בדרום אפריקה, בין גבר במשבר...
באוקיינוס האטלנטי.
כן, בין גבר במשבר גדול בחיים שלו, לתמנונה. תמנונית? תמנונה.
אני לא יודע. תמנונית?
תמנונית.
כן.
ככה תרגמו.
כליה? אז מה קורה שם? ראיתי את זה אתמול, אני חייב לומר שדי השתעממתי, זאת אומרת, אוקיי, הבנתי שתמנון הוא ייצור מופלא, לא אוכל יותר תמנונים בחיי, אני נשבע.
הנה, בבקשה, אפקט.
הסרט השיג את שלו?
בערך, כי תראה, יש שם...
למרות שזה טעים.
יש שם כאילו שני רבדים שלא ממש מדברים אחד עם השני בסרט. כן. ברובד הראשון יש לך סרט טבע נורא נורא יפה, עם צילומים מתחת למים שהם... וואו, זה מדהים, מה זה הנופים המשוגעים האלה, מתחת למים, היערות עצות האלה שצומחים רק במקום הזה, או בעיקר במקום הזה.
גם את אטנבורו, זה החלק הכי חזק, המתחת למים.
כן, זה פשוט ממש איזה ארץ פנטזיה, איזה אגדה שאתה רואה אותה, והכל, יש לה צליל משלה, או היעדר צליל משלה, ובאמת, מאוד מאוד יפה. והניסיון ליצוק לתוך זה איזשהו תוכן רוחניקי כזה, איך היא ריפאה אותי, מתקון אותה, היא גרמה לי להתייחס למשפחה שלי יותר יפה.
אנחנו יכולים ללמוד מהם.
כן, הטבע, הוא צריך ללמד אותנו. יאללה, נו, בוא, זה לא, לא.
כן, זה לא, האלמנט הזה לא עובד.
לא, זה לא עובד. זה מספיק טוב כשזה סרט טבע ממש יפה על הבינה של חיות שלא היינו מצפים. והוא מספיק יפה כשהוא מראה איזשהו קשר שנרקם בין אדם לחיה.
כן, מספיק שהיא מחכה לו כל יום באותו מקום.
שהיא חולקת לו היי-אייטים. כן. זה עם כל שמונה זרועותיה.
אז זה נגיד נורא מגניב, לא צריך שהוא אחרי זה גם יודע איך להתייחס יותר יפה למשפחה.
לבן שלו. בוא נלמד אותך לצלול חמוד, למדתי את זה ממורתי התמנונית.
כן, זה גם כאילו, את יודעת, בן אדם בדרום אפריקה שגר על החוף, ויש לו משבר גיל, אני לא יודע מה, אז הוא מחליט שהוא כל יום עכשיו הולך לצלול ולצלם מתחת לים. וואלה, מגניב.
אני עכשיו שלוש פעמים בשבוע עושה אימוני זום, כושר גופני. אתה יודע איך זה שיפר את ההתייחסות שלי למשפחה?
אלונה כבר מודה לך.
We got a little dicky in here.
Little dicky.
Little dicky. Holy shit, man.
Why you call yourself little dicky? You got a little dicky?
It's never even grown at all since I was a child.
You realize that I'm dating a rapper who I've never heard rap out loud? Will you rap for me right now? Oh my god, rap for me.
Look.
והגענו לסיבוב המהיר, גילי.
הסיבוב המהיר.
הסיבוב המהיר. נצלול אליו ישר ונגיד שאנחנו היינו מאוד, סליחה שאני קורך אותך פנימה בסיפור הזה, אבל שנינו היינו מאוד, בניגוד לחוזה של ריין מרפי עם נטפליקס, היינו מאוד בעד החוזה של אדם סנדלר עם נטפליקס, נכון?
כן.
כי זה בדיוק הפלטפורמה שסרטים של אדם סנדלר צריכים.
נכון.
ואז פתאום, לפני קצת יותר מחצי שנה, היה שינוי. אדם סנדלר חיכב. בסרט בשם אנקה ג'מס.
סרט לא מטופש.
כן. מה זה לא מטופש?
יעלום לא מלוטש.
מלוטש, כן. הוא סרט לא מטופש.
לא מטופש ומלוטש.
סרט מעולה של האחים ספדי, וסרט מתח נוירוטי שמתרחש בלב בורסת היהלומים של ברוקלין בניו יורק.
רגע, האחים ספדי הם יהודים?
כן.
אתה יודע מה זה אומר שקוראים להם ספדי?
נו.
שסבא של הסבא של הסבא של הסבא שלהם גלה מספרד והגיע לצפת.
יפה. רגע, אבל הוצאת אותי מהאלמנט. אתה תגיד שזה היה סרט מעולה?
היה מעולה.
אבל מה קרה? הוא לא הביא לאדם סנדלר את המועמדות הנחשפת לאוסקר או לגלובוס.
אדם סנדלר חשב שהוא עכשיו יש לו רוח גבית של נטפליקס, יש לו מה שנקרא קארט בלנש, כן. לעשות משהו, הוא יעשה את המשהו הזה שהוא כל החיים שלו רצה שהוא לא כרוך בסלפסטיק של מטומטם.
את יודעת, הוא גם מופיע בפאנץ' דרנק לאב, כן?
נכון, אבל לרוב כן. מדובר באדם שעשה את הונו מסרטים שהם מטומטמים.
בהחלט, בזה שהוא מגלה מרפי שכל כן. ומחליק על צועות של בעלי חיים ברחוב.
כן, כן, בהחלט, וזה לא עשה מה שהוא חשב שזה יעשה, אז כאילו לא קיבל את, את הפידבק שהוא חשב שהוא יקבל.
בדיוק, ואז הוא אמר, וואלה, ככה אתם? עכשיו אני אראה לכם מה זה אדם סנדלר עם סרטים מטומטמים. והוא לקח את כל דמויות הטומטום שהוא גילם לאורך השנים, ואת כל עלילות הפגרת שהוא הופיע בהן לאורך השנים, ודחס אותן ביחד, והתוצאה היא הסרט החדש, שאיך קוראים לו?
מיובי יציל את הלווין.
כן, שזה באמת הדבר הכי מטומטם, שנראה מזה הרבה זמן, או לפחות מאז השבוע שעבר שאמרנו שראינו את הדבר הכי מטומטם שנראה מזה הרבה זמן.
לא, תסלח לי, שנייה, בוא נפתח רגע סוגריים. כי אתה מדבר על אמילי בפריז.
אוהו, אני מדבר על זה.
אתה מדבר על זה, עכשיו אני סיימתי לראות את אמילי בפריז. ואני עודה ולא אבוש, שהיו קטעים שהיא כל כך הביכה אותי, שאני העברתי קדימה מהר. כל הקטעים שבהם החברה של מינדי שרה למשל, לא באו לי טוב בעין. ואכן מדובר בסדרה באמת רפות השכל שנראו פה לאחרונה, ועם זאת, אני עומדת על מה שאמרתי, והוא שהיא גם המענה ביותר, כמו לגלול בפיד.
המענה.
כן, סבא.
כן.
המענה ביותר, כן, צדי. אתה רוצה ללעוג לדיקציה שלי?
בהחלט, אני קצת משתומם לנוכח המונולוג הוידוי הזה.
כן.
כי אנחנו מדברים פה על מלא סדרות, ועם הרבה מהן את לא מגיעה עד לקו הגמר.
נכון.
נגיד סדרות טובות יותר שדיברנו עליהן, נכון. כי אין לך זמן, ואז את אומרת לי, איך לא ראית הסוף של זה? ניב, אתה יודע מה זה להיות אמא בסגר? אתה פעם הבאת...
זה בדיוק זה, זה כל כך מטופש, שאני אפילו לא צריכה להיות בהכרה מלאה בשביל... הבנתי. זה באמת כמו לגלול בפיד, אבל שנייה, בוא נסגור את הסוגריים האלה ונדבר על יובי, משהו עם
מציל
הלווין.
מציל את הלווין.
מציל את הלווין, ואני רק אומר שזה סרט שלא שרדתי יותר מרבע שעה, ובשתי הדקות הראשונות של הסרט יש אחד, הוא מקיא בסילון, כן. כזה מקיא כמו מחצצה כמו, הצידה.
כן, כמו אני והחבר'ה שיש את הסצינה של ההקאות.
כן. שזה... המחשפות.
גם, נכון.
אז יש שם גם איזה סצינה שמקיאות דובדבנים.
כן. המחשפות מאיסטוויק, את מתכוון. מאיסטוויק,
כן, מקיאות דובדבנים. אבל כן, יש גם כזה הקאה סילונית כן. צידית, ושנייה אחר כך מישהו שמתהפך, יובי כמובן,
כן.
מתהפך עם האופניים שלו בכזה מין קריקטורה מטומטמת כזאת וזה. ואני רוצה...
ואז להגיד... הוא מדבר, כמו שאתם יכולים לדמיין, את אדם סנדלר, כשהוא עושה אדם שמנת משכלו אינה תלת ספרתית.
שלא לומר חד אונה, או אולי אפילו לא זה.
כן. כמו שאמרת לי שבוע שעבר על מישהו, אני לא אגיד מי, שהוא מקרה נדיר של IQ שלילי.
כן. שכאילו, אמרתי את מי, מותר עדיין? זה PC לעשות סרטים בכיכובם של אנשים שלוקים בשכלם?
אני לא חושב שזה יעליב מישהו, כי אין אדם שהוא עד כדי כך לוקה.
פשוט, זה ממש...
אין פה מושא לאלבון.
זה צפייה איומה, ואחר כך הלכתי לראות איפה מדורג הסרט הזה ברשימת הלוהטים של ישראל, והוא במקום השני.
בטח... מקום אחד, מתחת לאמילי בפריז, או אמילי בפריז.
לדעתי, אמילי קצת ירד כבר, אבל היא דפנטלי הייתה במקומות גבוהים מאוד.
טוב, הלאה, מה הדבר הבא?
הדבר הבא, כדי לשקם את האינטלקט הפגוע שלנו בעקבות אדם סנדלר, הוא הספר היפהפה והחכם, והלא קשור בכלל לכל השטויות האלה שדיברנו עכשיו.
זה מה שאת הולכת להגיד.
של נורית גרץ, על עמוס עוז.
אני חושב שנורית גרץ לא הייתה יודעת שתופיע מיד אחרי הסרט המטופש הזה של אדם סנדלר כאייטם, לא הייתה כותבת את הספר, הייתה עונה בשלילה לחברה הטוב עמוס עוז שביקש ממנו לכתוב את הביוגרפיה שלו, אומרת לו, אין מצב גבר, אני לא הולכת להופיע באייטם יחד עם אדם סנדלר.
תראה. כמות השנתות שמסתרעת בין הקצה האחד שבו נמצא אדם סנדלר לקצה השני, או שבו נמצאת נורית גרץ והספר היפה שלה.
על עמוס עוז, זה לא סתם נורית גרץ.
על עמוס עוז, ביוגרפיה של חברות. באמת שכאילו, אתה יכול ללכת ימים בין שני הקצוות האלה ולא תגיע לידך.
אוקיי.
אבל הספר של נורית גרץ הוא כל כך יפה, והוא כל כך עמוק, ויש בו כל כך הרבה עדנה, ואנושיות יפה של אנשים שהכירו אחד את השני, הכירות עמוקה לאורך שנים, במיוחד שאחד מהם הוא אחד מענקי הרוח של מדינת ישראל, של יהודים בכלל בעולם, והשנייה היא אישה שבאמת משתווה אליו באינטלקט שלה וביכולת שלה לכתוב את כל זה. קראו את הספר,
רגע,
הספר
איך
נפלא.
זה, אבל יש לי שאלות אלייך בהקשר הזה. יופי, תודה על ההמלצה. עכשיו שאלות, גברת.
כן.
איך זה נגיד בהשוואה לסיפור על אהבה וחושך? הרי גם זה ביוגרפיה של עמוס עוז.
נכון.
למה לי לקרוא גם את זה?
קודם כל זה אוטוביוגרפיה, סיפור על אהבה וחושך.
נכון.
ויש דברים שאדם שכותב, מחלתי.
כן.
יש דברים
ש... איזה, הייתם צריכים לראות את הפרצוף שהיא עשתה פה, כאילו של ה... פתאום היא יצאה ממך כתבת הספרות הפנימית, השתלטה עלייך, אוטוביוגרפיה. כן, כשאדם כותב את הביוגרפיה של עצמו, זה אוטוביוגרפיה, לזה התכוונתי. תודה, גילי.
אוקיי, הוצאת אותי קצת נפוחה, אולי, אולי...
זה מהבוריטו. נפיחות זה מהבוריטו שלפני, כן.
אבל עמוס עוז כתב אוטוביוגרפיה על עצמו, וכתב אותה כמו שהוא ראה את הדברים, היא סובייקטיבית. וגם, כמו שאנחנו לומדים אחרי שאנחנו קוראים את הספר, היא מעט ייפתה את הביוגרפיה האמיתית שלו, של לפרקים הייתה אפילו יותר קשה. מה גם שכשהכל עובר במנסירה של נורית גרץ, אתה מקבל את... כל המשקעים של נורית גרץ הזה, את המבט שלה, את הפרספקטיבה שלה, איך החיים שלה ושלו השיקו, ובאיזה רגעים, וכשהיא מדברת וכותבת גם במובן מסוים את הביוגרפיה שלה עצמה, אלו קטעים שהספר הזה פשוט ממריא למקומות כאלה שאתה מבין שהיא לא כותבת על שני אנשים, היא גם כותבת על איזושהי תקופה בתולדות מדינה, על ההיסטוריה, על החלומות של האנשים שחיו כאן והקימו את המדינה, וזה מאוד מאוד יפה וחכם.
קיבלתי.
עכשיו, הבעיה היא שאנחנו בקושי מדברים עכשיו על ספרים, בגלל המצב הזה, בגלל הסגר, וזה שאנשים מחלטים בחלט, לא יוצאים ספרים. וזה מצב מאוד מאוד מטריד. אז אני באמת רוצה להציע לאנשים להיכנס לאתרי מחירות של ספרים, ולקנות ספרים, כדי שיהיו ספרים.
כן.
והמשיכו לצאת באיזשהו שלב.
צאו, כמו ש... נכון, כמו שנתניה אמר, צאו, בזבזו כסף, תניעו את הכלכלה.
כן. אז תניעו את הכלכלה. תעשו חיים.
אני יכול להגיד שעם עצמי עכשיו, בעת האחרונה, יש לי נדודי שינה, כל מיני, את יודעת, מהמצב. המצב הוא לא כזה שמאפשר לך להירדם כל לילה בכיף. ואין כמו ללכת לישון עם ספר, באמת. זה לא כי זה מרדים, אלא כי זה לוקח אותך לעולם אחר. בטלוויזיה, אתה רואה טלוויזיה כחלק מהניתוק היזום שלך מהמצב הקיים. הספר פשוט שואב אותך פנימה, כאילו לפני השינה זה כזה...
אני יכולה להמליץ בהקשר הזה, פעם שנייה ברצף שאני ממליצה על הספר בהקשר הזה, אבל על הספר החדש של מורקמי בעברית, מוטה קומונדנטס, שהוא לא זו בלבד שהוא לוקח אותך מעולמך ונוטע אותך ביפן הכפרית העכשווית, אלא הוא גם כל כך מודפס קטן, שתרדמה תיפול עליך בתום 5-10 עמודים.
הבנתי, את אומרת זו גלולת השינה.
כן, ולא כי הוא משעמם, אלא פשוט ממש מאוד מעייף.
קיבלתי, ואימצתי. אני אקנה וארדם. במקום ובן, כך מורקמי. אם את חוזרת על עצמך, שתיים, אפשר לחזור על עצמנו, אז אני רוצה להתייחס ל-The Boys, הנערים, לא הנערים...
לא, Our Boys.
לא, יוסף חיים בן דוד, הנערים הקומיקסית של אמזון, ושהגיע לסיומה בסוף השבוע האחרון, נורא התאכזבתי מששת הפרקים הראשונים.
ששת הפרקים הראשונים ושרדת אחרי ששת הפרקים הראשונים?
אומרת מי שראתה 8 פרקים של אמילי בפריז.
אני נהניתי מאמילי בפריז.
בסדר, זה, אני גם נהניתי, לא סבלתי, פשוט הם היו בעייתים לעומת העונה הקודמת. השני הפרקים האחרונים של העונה, מה זה שווים את כולה?
יש באמת. לך איזה נטייה כזו, גם עם הקשקשת הזאת ששרדת איזה 3 עונות שלה, איך קראו לזה? Westworld.
כן.
יש לך איזה נטייה כזה לסיגוף. אתה לא אוהב ליהנות, כאילו...
את אומרת, אני כמו אתנבור, זה...
ממש מסגף את עצמך, מכה על עצמך, לא, אני אראה עוד פרק.
זה שני מקרים שונים לגמרי. Westworld, אני חושב שזה יצירת מופת, כן? בהתאבות. אנחנו נדבר על... הסרקזם הזה שלך לא יצליח לחדור אותי, איזיקוביץ'. ו-The Boys באמת הייתה לי צפייה לא מאוד קלה, אבל שני הפרקים האחרונים באמת פשוט שווים את זה. יש שם גם פתאום כל מיני דברים שחשבת שיקרו, שרצית שיקרו, מתחילים לקרות. אז אני ממליץ לראות את זה. גם יש שם, תראה, כמו כמעט כל סדרה עכשווית, יש שם עיסוק ב-Black Lives Matter, בלה בלה בלה, מנהיגות של עליונות לבנה. אבל גם יש שם, אני חושב, טייק מאוד מעניין על יחסי הורים-ילדים.
וואלה.
כשמכניסים למשוואה הזו כוחות על. מעניין. נסיים עם עוד המלצה?
כן, עם דייב.
כן, שמגיעה ל-YES. דיברנו עליה, על הסדרה הזו כשהיא עלתה בהולו, ואמרנו, למה אין הולו בארץ? למה לא מביאים תכנים של הולו לארץ?
הנה!
הופה!
מישהו שמע.
כן, אני חושב שבכלל כל מיני תכנים של הולו התחילו להגיע ל-YES לאחרונה, נכון? נכון? אז דייב היא האחרונה שבהם. סדרה שעשה ליטל דיקי עם ג'ף שייפר, שהוא אחד שהוא גם במאי מהקבועים שהיו בסיינפלד.
אתה אומר לי כזה עם דייוויד שייפר?
ג'ף.
כן, זה?
כן, ג'ף שייפר.
ומחכה שאני אגיד לך, נו!
כן, ג'ף שייפר.
לא.
הוא היה אחד המוחות הגדולים בסיינפלד, באמת. הוא המציא את פסטיבוס. כן.
חשבתי שזה אבא של ג'ורג'.
הוא המציא עבור אבא של ג'ורג' את פסטיבוס, בין היתר. והייתה לו סדרה מצוינת שנקראה הליגה, שזה על חבורה כזאת של חבר'ה שבתוך עצמם משחקים בפנטסי פוטבול. לא משהו שאמור לעניין אותך, אבל סדרה מצוינת. ועכשיו הם עשו את זה ביחד. זה מעין סמי, אני לא יודע אם להגיד אוטוביוגרפי או ביוגרפי.
אתה מיישם.
כן, כי דייב בעצמו, שהוא ליל דיקי, הראפר היהודי, הסדרה מבוססת על סיפור חייו, אבל לא בדיוק, קצת בערך, הוא עושה כל מיני פרפרזות על דברים שקרו לו. מאוד, מאוד, מאוד מעין, גם כי זה מצחיק, גם כי הבימוי הוא נורא עכשווי. יש פה משהו, את רואה סדרה ואת אומרת, אוקיי, זו סדרה מ-2020. את מרגישה שזו יצירה שהיא מעכשיו, גם בטון שלה וגם באיך שהיא נראית, וגם בשפה שהיא מדברת, גם בתכנים שהיא עוסקת בהם.
לא הנערים שבחבורה, רוצה לומר.
לא הנערים שבחבורה, וסדרה על היפ-הופ, אבל לא רק. ליל דיקי הוא ראפר נורא נורא מצליח, בעיני עצמו, הוא הראפר הכי טוב בעולם, שמחכה שכל העולם יכיר בו כראפר הטוב ביותר. וכל התלעות שהוא עושה עד להגעתו לפסגה.
אתה יודע מה אני חושבת?
נו.
שהתחלנו בכזה להנמיך ציפיות לגבי הטנא והעגלה הריקה שלנו.
כן.
ויאללה, דווקא יצא המפנק.
אני גם חושב, ממש, דייב זה שיגאון, יופי של סדרה, אני מאוד ממליץ. כל מי שאוהב היפ-הופ וגם לכל מי שאוהב סתם לצחוק. את אוהבת לצחוק, גילי?
אוהבים לצחוק?
כן.
היא כזה כוח, די.
כן, אכלתם את הראש. בסדר, אכלנו את הראש. ביי!
אני חושבתי שכבר היה ביי מזמן.